ברכות, דף למד, מתחילים בעזרת השם, דף חפתת עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, אמר לי אליהו, אליהו הנביא. אנחנו יודעים שכשאדם יוצא לדרך, הוא מתפלל תפילת הדרך. מאיפה המקור לזה? מיד נראה שהמקור זה אליהו הנביא זכור לטוב. אבל לפני כן הוא אמר עוד כמה דברים. אמר לי אליהו, לרב יהודה, אחורה דרב סלח חסידה. הוא אמר את זה לרב יהודה, אח של רב סלה החסיד. דבר ראשון, לא תרתח ולא תחתי. אל תרתח, אל תכעס, כי על ידי הכעס אדם יכול לבוא חלילה לידי חטא. כמו שהפסוק אומר במשלי, בעל חימה, אדם שהוא כועס, רב פשע. רבנו יונה מקשר את הפסוק הזה לאמרה של אליהו הנביא. דבר נוסף, לא תרווי, אל תרווה את עצמך, אל תשתקר, וגם על ידי זה לא תחטא, לא תבוא לידי חטא. דבר שלישי, כשאתה יוצא לדרך, לפני שאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. תתייעץ כביכול עם הקדוש ברוך הוא, ואחר כך תצא לדרך, אומר רש"י, תיטול רשות, הימלך תול רשות, ואז תוכל לצאת לדרך. אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, זאת תפילת הדרך. מה שאליהו הנביא אמר, שצריך למלך בקדוש ברוך הוא, ליטול רשות. איך נוטלים רשות מהקדוש ברוך הוא? יש איזה מספר טלפון שאפשר לחייג ולקבל רשות? זה הכוונה להתפלל תפילת הדרך. מה הנוסח של תפילת הדרך? ואמר רב יעקב, אמר רב חסדא, כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך. מהי תפילת הדרך? מה הנוסח? יהי רצון מלפניך השם אלוקיי, שתוליכני לשלום. ותצעידני לשלום, הצעדים שלי תוביל אותם לשלום, ותשמחני שאני אוכל להישען עליך, להישמח עליך לשלום, ותצילני מכף כל אויב ועורב, מישהו שככה ממתין בדרך בקרן זווית, ככה חלילה להזיק, תציל אותי מכל אלה בדרך, ותשלח ברכה במעשה ידיי, ותתנני לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ברוך אתה השם, שומע תפילה. אז לפי זה הנוסח הוא בלשון יחיד. בבקש על עצמי שתוליכני לשלום ותצידני לשלום. אמר הבעיה, לעולם לשתף איני נפשי בהדי ציבורה. אדם שמתפלל תפילה קצרה, שלא יתפלל את זה בלשון יחיד רק על עצמו, אלא ישתף את עצמו עם כל הציבור ויתפלל בלשון רבים, על ידי שאדם מצרף את התפילה שלו ומבקש על כל הרבים, התפילה שלו נשמעת. איך היא נעימה, איך הוא יאמר את התפילה שלו? יתפלל את אותה תפילה רק בלשון רבים. יהי רצון מלפניך השם אלוקנו, לא אלוקיי, שתוליכנו לשלום, לא שתוליכנו, וכולי. כל התפילה שיתפלל בלשון רבים. אימת מצלי, מתי מתפללים את התפילה הזאת, תפילת הדרך? אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, משעה שמהלך בדרך. מתי שהוא כבר יצא לדרך, הוא מחוץ לעיר כבר. עד מתי? עד כמה? אז לפי פירוש אחד ברש"י, כמה השיעור שבאדם צריך ללכת מחוץ לעיר, כמה זמן, כמה מרחק, שבשביל זה הוא יצטרך תפילת הדרך. אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, עד פרסה. דהיינו, אם הוא הולך שיעור לכל הפחות של פרסה, אז הוא צריך לומר תפילת הדרך. אבל אם הוא הולך שיעור של פחות מפרסה, הוא לא צריך לומר תפילת הדרך. פירוש אחר אומר רש"י, מה הכוונה עד כמה הוא יכול עדיין להגיד תפילת הדרך? הכוונה היא, אם הוא יצא לדרך, הוא עדיין לא אמר תפילת הדרך. מתי הוא עוד יכול להשלים ועוד לומר תפילת הדרך? אז לפי זה עד פרסה, אם הוא הלך עד פרסה, הוא עדיין יכול לומר תפילת הדרך אפילו אם הוא לא אמר. אבל אם הוא כבר הלך יותר מפרסה, הוא כבר לא יכול להגיד יותר תפילת הדרך. גם נטילת רשות מהקדוש ברוך הוא לצאת, אחרי שאתה כבר כמעט חוזר, אתה אז נזכר לבקש מהקדוש ברוך הוא רשות, אז ככה מסבירים שזו הסיבה שצריך לומר תפילת הדרך כמה שיותר מוקדם מאז שיצאו לדרך. והיכי היא מצא לילה? האם בישיבה או בעמידה, איך מתפללים את תפילת הדרך? רב חסדא אמר, מעומד. רב ששת אמר, אפילו מהלך. מספרת הגמרא, רב חסדא, שסובר שצריך דווקא מעומד לומר תפילת הדרך. ורב ששת שסובר שאפשר לומר תפילת הדרך אפילו תוך כדי שהוא מהלך, הם ביחד נסו פעם בדרך. אבו כעז לבאורך. עכשיו, רב חיסדה, שהוא סובר שצריך להגיד תפילת הדרך מעומד, קם רב חיסדה והעמיד את כל השיירה וקצה עליה, אמרו עכשיו בואו נתפלל תפילת הדרך. עכשיו, היה שם אחד, החכם השני זה היה רב ששת, שהוא היה סגי נאור, הכוונה רואה הרבה, לשון הפוכה שהוא לא היה יכול לראות. עכשיו, הוא לא ידע מה קורה פה, למה נעצרים. אמר לרב ששת לשמעי, מה יקב את רב חיסדה? מה קרה שהוא, מה הוא עושה עכשיו? אמר לי, אז השמש אמר לרב ששת, כי הוא מצל, הוא נעמד ומפעל תפילת הדרך. אמר לי, אז רב ששת אמר לשמש, גם אמנם שאני סובר שלא היו צריכים לעצור את השיירה, אפשר להמשיך ללכת ולומר תפילת הדרך, אבל עוקמה נמי לדידי ואצלי, עכשיו תמיד גם אותי ואני אתפלל. אפשר הרי לומר תפילת הדרך גם מהלך. אז אם כן, מהיות טוב, היות אני יכול להתפלל מעומד ולהיות טוב יותר, כרי בכל מקרה החבורה שאנחנו הולכים עכשיו נעצרה, אל תיקרא רע, שמה אתה צריך להיות להיקרא פחות טוב ולהתפלל דווקא, דווקא להתפלל ככה כמו דעתו של, כמו דעתו של רב ששת, שאפשר להתפלל אומנם מעלך, אבל אם אפשר להתפלל עומד יותר טוב. טוב, למדנו שיש אחד שמתפלל תפילה קצרה, ויש אחד אחר שמתפלל תפילת הבינינו. השאלה היא, מה ההבדל בין תפילה קצרה לבין תפילת הבינינו? אנחנו יודעים שבתפילת הבינינו, זה לא תפילה שמתפלים דווקא במקום סכנה. ותפילה קצרה מותר להתפלל רק במקום סכנה. עכשיו, תפילת אבינינו, אם אדם מתפלל את התפילה הזאת, לפי הכללים של התפילה, זאת אומרת, לא דווקא במקום סכנה. השאלה היא, מה ההבדל בין תפילת אבינינו במקומה לבין תפילה קצרה שמתפללים אותה במקומה, במקום סכנה, מה ההבדל ביניהם? הגמרא מביאה על זה את ההבדלים. כמו שראינו, תפילת אבינינו זה התפילה שאדם מתפלל את שלוש הברכות הראשונות של תפילת 18, שזה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, עד מגן אברהם. אחרי זה יש לנו את התפילה השנייה, אתה גיבור לעולם השם עד מחיי המתים. ואחרי זה התפילה השלישית, אתה קדוש ושמך קדוש עד אל הקדוש. משם והלאה הוא מתחיל אבינינו, שזה כנגד אתה חונן לאדם דעת, ואז הוא אומר על כל ברכה וברכה מהברכות האמצעיות, מעין הברכה, ממש בכמה מילים הוא אומר את הברכה הזאת, ואז הוא מסיים ברוך אתה השם שומע תפילה, וממשיך רצי, עד סוף התפילה, שלוש הברכות האחרונות גם. זה תפילת אבינינו. תפילה קצרה, יש כמה נוסחאות מה זה תפילה קצרה, זה כל מיני תפילות שתקנו להתפלל באדם שנמצא במקום סכנה. מה ההבדל ההלכתי ביניהם? אז הוא מביא כמה הבדלים. בתפילת אבינינו, באי לצלויי שלוש קמייטה ושלוש בטרייטה, כמו שכבר אמרנו. בתפילת אבינינו מתפללים שלוש ברכות ראשונות, כמו שאמרנו, אלוקי אברהם, עד מגן אברהם, מחיי המתים והקל הקדוש, וגם שלוש ברכות האחרונות, מחזיר שנתו לציון, הטוב שמך הולך נהל להודות, ומברך את עמו ישראל בשלום. ובאמצע מתפללים אבינינו, זה הבדל אחד. הבדל שני, וכימאתי לביתי, אחרי זה כשהוא מגיע לביתו, וכבר יש לו זמן להתפלל את כל השמונה עשרה, לא בא למעדה לצלויי. אחרי שהוא התפלל תפילת אבינינו, הוא לא צריך להתפלל שוב פעם תפילת שמונה עשרה, הוא יצא ידי חובה של התפילה, כיוון שבשלוש ברכות הראשונות והשלוש ברכות האחרונות הוא כבר אמר את הברכות האלה בשלמות. וגם את הברכות שבאמצע הוא אמר אותם בתפילת אבינינו, שזה מעין הברכות של 18. לכן הוא יצא ידי חובה. לעומת זאת, בתפילה קצרה, לא באי לצילויי, לא שלוש קמייטה ולא שלוש בטרייטה. הוא לא צריך לומר את הברכות של 18, לא שלוש ברכות הראשונות ולא שלוש ברכות האחרונות. ולכן כמעט לביתי, כשהוא יוצא ממקום הסכנה והקדוש ברוך הוא הציל אותו, הוא הגיע לביתו, הוא צריך להתפלל את כל התפילה מחדש. בא אלה מהדר לצלויי, כי הוא בעצם לא התפלל שום דבר בתפילת 18, הוא צריך לחזור ולהתפלל את כל התפילה. עוד הבדל, והלכתה, אבינינו צריך להתפלל בדווקא מעומד. בתפילה קצרה אפשר להתפלל בין מעומד ובין מהלך, גם תוך כדי הליכה. למדנו במשנה, היה רוכב על החמור וכולי, הגמרא מביאה ברייתא שמפרטת את כל ההלכות. תנו רבנן, היה רוכב על החמור, והגיע זמן תפילה. מה, הוא ירד מהחמור? מי ישמור לו על החמור בינתיים? אז אם יש לו מי שיוחז את חמורו, ירד למטה מהחמור ויתפלל בעמידה, ולא יתפלל ככה תוך כדי שהוא יושב על החמור. ואם לאו, אבל אם אין מי שישמור על החמור שלו, איך הוא יתרכז ככה שהוא צריך להתפלל והחמור לך תדע אם הוא משאיר אותו פה לבד? אז יישב במקומו ויתפלל. מותר לו אפילו לשבת על החמור ולהתפלל על גבי החמור. רבי אומר, בין כך, אפילו אם יש מי שישמור על החמור שלו, ובין כך, בין אם אין מי שישמור על החמור, בכל זאת, לפי דעתו, יישב במקומו ויתפלל על החמור, תוך כדי שהוא רוכב ונוסע איתו. למה? כי אם הוא יצטרך להתעכב פה ולהתפלל תפילת 18, בדרך כלל אדם שרוכב על החמור, יש לו פה את הלחץ, הוא צריך להגיע למקומו. אין לו זמן עכשיו להתחיל להתעכב. כל רגע ורגע שהוא מתעכב, זה גורם לו בלבול הדעת, הוא רוצה כבר להגיע למקומו. אז הוא לא יצליח להתרכז ככה. אם הוא ימשיך לנסוע, הוא יצליח להתרכז יותר טוב. לכן, סובר רבי, עדיף שיתפלל עדיין על החמור תוך כדי שהוא רוכב, לפי שאין דעתו מיושבת עליו אם הוא יצטרך להתעכב, בגלל שהוא רוצה להגיע כמה שיותר מהר. אם הוא יושב על המקום שלו, הוא יכול לכוון יותר טוב, כי הוא לא מרגיש לחץ, כי הרי הוא לא מתעכב. עכשיו, מה ההלכה למעשה? לפי דעתו של רבא, אמר רבא, ואיתם רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמותר לשבת על מקומו, להמשיך להתפלל ככה, ולא צריך לרדת מהחמור, אפילו אם אין מי ש... אפילו אם יש מי שישמור לו על החמור. טוב, מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, אדם שהוא סומא, הוא לא יכול לראות, לא יודע לאיזה כיוון להתפלל, אין לו מי שיגיד לו גם. ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות, ואדם נמצא באיזה מקום, והוא לא יודע איפה זה צד ארץ ישראל, נמצא באיזה נמל תעופה, אין לו פה איזה יהודי לשאול אותו לאיזה כיוון זה ארץ ישראל. יכוון ליבו כנגד אביו שבשמיים, שנאמר והתפללו אל השם. בעצם הפסוק הזה זה פסוק של תפילת שלמה המלך, מתי שהוא סיים לבנות את בית המקדש, הוא ביקש שבית מקדש יעמוד על תילו, וכל התפילות שאנשים יתפללו יעברו דרך בית המקדש ויתקבלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, והתפללו אל השם. בן אדם שלא יודע לכוון לאן להתפלל, איפה זה ארץ ישראל, שיכוון שהוא יתפלל אל השם. היה עומד בחוץ לארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל. יכוון את ליבו, תוספותו גרסו את ליבו, אלא יכוון את פניו כנגד ארץ ישראל, שיתפלל לכיוון של ארץ ישראל. בכל מקום בעולם צריך להתפלל לכיוון ארץ ישראל. שנאמר, והתפללו אליך דרך ארצם, התפילות יעלו דרך ארץ ישראל. היה עומד בארץ ישראל, אז לאן יכוון את עצמו? יכוון את ליבו, גם פה הכוונה יכוון את פניו, כנגד ירושלים, שנאמר, והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת, כי בחר השם בציון ניבא למושב לו, זה הכוונה לירושלים. היה עומד בירושלים, יכוון את ליבו כנגד בית המקדש, להתפלל לכיוון בית המקדש. שנאמר והתפללו אל הבית הזה, אל בית המקדש. היה עומד בבית המקדש, איזה זכות, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, לכיוון קודש הקודשים. ואם הוא היה, שנאמר והתפללו אל המקום הזה, היה עומד בבית קודשי הקודשים. איך בן אדם יכול לעמוד בבית קודשי הקודשים? אומר הגאות יעבץ, שלא יכול להיות בן אדם רגיל, איך הוא יהיה בבית קודשי הקודשים? אסור להיכנס לשם. אלא הכוונה לכהן גדול ביום הכיפורים, שהיה מותר לו להיכנס לבית קודשי הקודשים. או לאותם בעלי מלאכה, שהיו צריכים לתקן דברים בקודש הקודשים, אז היו נכנסים לשם, כזה מין חדרון, שהיו משלשלים להם מלמעלה, מהעלייה של קודשי הקודשים, והיו נכנסים ורואים רק את הקיר שהם היו צריכים לתקן אותו, לא היה להם אפשרות לראות את כל בית המקדש. זה כמו מין מעלית כזאת. היה מין חדר, שלוש קירות, והקיר הרביעי היה פתוח ישר לקיר שאותו הם היו צריכים לתקן בבית קודשי הקודשים. הם היו נכנסים לבפנים, יכולים להתפלל, תפילת 18, השאלה לאיזה כיוון הם צריכים להתפלל. אז אלה שנמצאים בבית קודשי הקודשים, יכוון את ליבו כנגד בית הכפורת. בית הכפורת זה הכוונה, המכסה של הארון, ארון הקודש. להתפלל כנגד הארון הקודש. היה עומד אחורי בית הכפורת, הכוונה בצד מערב של העזרה. יש היום את הכותל המערבי, אז הכותל המערבי הוא מאחורי קודש הקודשים. הוא לצד מערב. אבל כשאנחנו מתפללים מחוץ לבית המקדש לכיוון צד מערב, אנחנו מתפללים בעצם לכיוון צד מזרח, כי הרי הכותל המערבי של בית המקדש היה למי שנמצא בבית מקדש, בשבילו הכותל המערבי שאנחנו קוראים לו כותל המערבי היה בצד מערב, אבל אנחנו שמתפללים לכיוון הקיר הזה מבחוץ, לנו זה יוצא לכיוון צד מזרח. אדם שנמצא אפילו מעבר לקיר הזה בתוך בית מקדש, בצד השני של קודש הקודשים, אדם כזה, מה שהוא צריך לעשות זה להחזיר את פניו למזרח, מחזיר את פניו לקודשי הקודשים. יראה עצמו כאילו הוא עומד לפני הכפורת, והתפלל לכיוון הכפורת. נמצא, לפי זה יוצא התוצאה הסופית, לאן אנשים, עם ישראל, פונים בזמן של התפילות שלהם. לא משנה באיזה מקום האדם נמצא בכל העולם כולו, לאן התפילות שלו פונות, אם הוא עומד במזרח של בית מקדש, מחזיר פניו למערב כדי ללכת לכיוון בית מקדש. אם הוא עומד במערב, מחזיר פניו למזרח. אם הוא עומד בדרום, מחזיר פניו לצפון. אם הוא עומד בצפון, מחזיר פניו לדרום. נמצאו כל ישראל, לא משנה איפה הם נמצאים. כולם מכוונים את ליבם לאותו מקום, למקום אחד, לבית המקדש. מה רבי אבין ואיתם הרבי? אבינה, מה יקרא? איפה רואים את זה בפסוק? את הדבר הזה שכולנו, כל עם ישראל מתפעלים לאותו מקום. הפסוק אומר בשיר השירים, כמגדל דוד צברך. הכוונה לבית המקדש. הוא היה דומה לצוואר, כי בית מקדש היה בזמנם מגדל גבוה מאוד, יחסית למבנים שהיה פעם, זה היה, זה היה מגדל גבוה מאוד. בנוי לתלפיות. מה זה תלפיות? שתי מילים. תלפיות. תל שכל פיות פונים אליו. מספרת הגמרא, אהבו עדי שמואל, אביו של שמואל ולוי, כי אהבו באו למיפק לאורך. הם היו צריכים לצאת לדרך, אבל השעה שהם היו צריכים לצאת לדרך, היה לפני הזמן שמותר לקרוא קריאת שמע ולהתפלל תפילת שחרית. מה עשו? הם לא רצו להתפלל בדרך. הוו מקדמי ומצלי. הם היו מקדימים להתפלל לפני הזמן שאפשר לקרוא קריאת שמע. הרי להלכה אפשר לקרוא קריאת שמע רק מהזמן שכבר יש מספיק אור, אחרי עלות השחר ולפני הנץ, שיש כבר מספיק אור שאדם יכול לזהות את חברו במרחק של 400, כזה אחד שהוא לא תמיד מכיר אותו, לא תמיד רואה אותו, אלא רק לפעמים, כמו בעל אכסניה, והוא מזהה אותו, שזה הזמן שאפשר לקרוא קריאת שמע. הם יצאו לדרך לפני כן, אז הם היו מתפעלים תפילת 18 אחרי עלות השחר, לפני הזמן מי שיקיר, לפני הזמן שאפשר לקרוא בו כבר קריאת שמע. ככה תוסות מסביר שזה הכוונה, והוא מקדמי, זה הכוונה, זה הזמן שהם היו מתפללים בו. הוא מביא בשם רשי, רשי לא כתוב במפורש מה הוא מתכוון, הוא מביא בשם רשי שהם מתפעלים לפני עלות השחר, אבל הוא לא מוכן לקבל את זה. רשי כותב שזה הכוונה קודם היום, אז הם מתפללים. בכל אופן, לפי תוספות, הם היו מתפללים אחרי עלות השחר, לפני הזמן שמותר לקרוא קריאת שמע, לפני הזמן מי שיקיר את חברו במרחק 400, אז הם היו רק מתפללים תפילת 18. וכי אהבה, מתי, זמן קריאת שמע, כשהיה מגיע הזמן מי שיקיר את חברו, שכבר אפשר לקרוא קריאת שמע, אז קרו, הם היו קוראים בדרך. ואתה גמרא כמן, כמו מי פסקו אבו עד שמואל ולוי, כי הייתנה, כמו התנה הזה, דתניה, השכים לצאת לדרך לפני עלות השחר, הוא יודע שבדרך לא יהיה לו שופר, לא יהיה לו לולב או מגילה. עכשיו, אם הוא הולך בראש שנה, מביאים לו, לפני שהוא יוצא, מביאים לו שופר ותוקע. ואם הוא הולך בסוכות, אז לפני שהוא יוצא, מביאים לו לולב ומנענע. ואם הוא הולך בפורים, מביאים לו לפני שהוא יוצא לדרך מגילה, וקורא בה, אפילו שזה לפני זמן קריאת שמע. וכשיגיע זמן קריאת שמע, הוא קורא קריאת שמע. אם הוא ישכים לפני הנצח חמה, לישב בקרון או בספינה, הוא יודע שהוא לא יכול להתפלל בעמידה בקרון או בספינה, בגלל שזה היה זז כל הזמן, אז טלטולי הדרך היה קשה לעמוד שם. אז לכן עדיף שהוא יהיה מתפלל, קריאת שמע, עדיף שיתפלל בביתו, תפילה בלי קריאת שמע. למה? כי זה עדיין לא זמן קריאת שמע. וכשיגיע זמן קריאת שמע, קורא קריאת שמע בדרך. עכשיו, מה אנחנו מפסידים פה? אנחנו מפסידים פה שהוא קודם כל מתפלל, אחר כך קורא קריאת שמע, ואחר כך מברך את הברכות של קריאת שמע, וביניהם זה גאל ישראל, ואחרי גאל ישראל לא התפלל 18, יוצא שהוא לא סומך גאולה לתפילה. אבל זה עדיף, בגלל שפה הוא יכול לעמוד בזמן שהוא מתפלל, ולהתפלל בכוונה. אז לפי הדעה הזאת, להתפלל בעמידה ובכוונה זה קודם ללסמוך גאולה לתפילה. אבל רבי שמעון בן אלעזר אומר, בין כך ובין כך, בין אם הוא הולך ברגליו ובין אם הוא יושב בקרון ובספינה, שלא יתפלל בביתו לפני הזמן של קריאת שמע, אלא שיצא לדרך. כשהגיע הזמן קריאת שמע, קורא קריאת שמע, מתפלל, אפילו שהוא בדרך, כדי שיסמוך גאולה לתפילה, שיסמוך את ברכת גאל ישראל, שהברכה אחרי קריאת שמע, לתפילת 18. אבל על כל פנים לוי ואבו עד שמואל נהגו כמו תנא קמא, שעדיף להתפלל בבית לפני זמן קריאת שמע בעמידה, מאשר להתפלל בדרך בישיבה ולסמוך גאולה לתפילה. ואז הגמרא מיד מסבירה במאי כמפלגי, במה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר. מר סבר תפילה מעומד עדיף יותר מאשר לסמוך גאולה לתפילה. לכן תנא קמא אומר, עדיף שבאדם יתפלל בבית קודם כל את התפילה, למרות שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע, אבל תפילה כבר אפשר להתפלל, שיתפלל את זה מעומד. ומר סבר, לעומת זאת רבי שמעון בן אלעזר סבר, לא, נשמח גאולה לתפילה, עדיף מאשר להתפלל בעמידה. לכן עדיף להתפלל בישיבה, על הקרון או על הספינה, וככה פשוט מאוד להתפלל, לסמוך גאולה, גאל ישראל, לתפילה. תוך כדי אפשר להסביר מה הכוונה שבן אדם יוצא לדרך בראש שנה, בראש שנה מותר לצאת לדרך, או בסוכות, יום טוב ראשון של סוכות מותר לצאת לדרך. יכול להיות שזה הברייתא פה מדגישה שהוא היה יוצא לדרך, השכים לצאת לדרך. לא כתוב שהוא יוצא לדרך מחוץ לתחום, או ביום טוב, אין את העניין הזה. לא כתוב אבל שבן אדם עושה פה איזשהו חילול של יום טוב. רק אחר כך, כשמדברים פה על תפילה וקריאת שמע, אז כתוב שישכים ללך בקרון או בספינה. על ראש השנה וסוכות לא כתוב מה יקרה אם הוא משכים ללכת בקרון או בספינה. אז הפשוט הוא, בגלל ששם לא בטוח שיש עניין דווקא בעמידה. אבל יכול להיות שגם כן מתכוונים לזה, כי לכאורה איך מותר לבן אדם לצאת לדרך בראש שנה או בסוכות? אם מדובר פה על פיקוח נפש, הוא פטור גם כן מכל המצוות, הוא פטור גם מסוכה, הוא פטור גם מלולה, הוא פטור מתקיעת שופר. אלא מן הסתם מדובר פה לא במקום של סכנה, אלא הוא יוצא לדרך באופן שזה מותר. הוא יוצא ללכת לברית מילה או משהו ששם לא יהיה לו שופר, לא יהיה לו ארבעת מינים. נספר את הגמרא על ההנהגה של מריימר ומר זוטרה. הם היו נותנים דרשה, הדרשה שלהם הייתה מתחילה לפני הזמן שאפשר לקרוא קריאת שמע, והיא הייתה נמשכת לאחר כך. אז מה עושים עם תפילה? אז מריימר ומר זוטרה אבו מחנפי בעשרה, הם היו אוספים מניין של 10 אנשים לבית שלהם אחרי עלות השחר, לפני שהלכו לבית המדרש לדרוש, בשבת הדריגלה, זה היה בסך הכל מדובר בשתי שבתות, שבת לפני חודש תשרי, ושבת לפני חודש ניסן, היה להם דרשה גדולה שכולם היו מגיעים להשתתף בדרשה הזאת. והם באותם שבתות הם היו אוספים מניין של אנשים אליהם הביתה, מתפעלים מניין בציבור, בעשרה, למרות שזה היה לפני זמן קריאת שמע. ומצלו, הם מתפללים, ועד הארנפקה לפירקה, אחר כך הם יוצאים לבית המדרש כדי לדרוש. רבשי, הוא היה ראש שיבה במטה מחסיה. הוא אמר, אני לא רוצה להתפלל, אפילו בשבתות האלה, אני לא רוצה להתפלל לפני הזמן של קריאת שמע. אלא מה הוא היה עושה? מצלי בעד הציבורה ביחיד מיושב. זאת אומרת, הוא היה מתפלל בזמן שהציבור מתפללים, ביחידות ובישיבה. מה זאת אומרת? מה היה ההנהגה שם? הוא היה מתחיל באמת את הדרשה לפני הזמן של קריאת שמע. עכשיו, איך אפשר להתפלל? אז כשהוא היה מתחיל את הדרשה, כולם היו מקשיבים. הגיע הזמן קריאת שמע, אפשר כבר ללכת להתפלל. אז אנשים היו היו יחידים יוצאים מהדרשה, שלא יהיה מורגש שחסרים כאן אנשים. היו יוצאים החוצה, מתפללים בציבור, עושים עניינים קטנים כאלה, מתפללים בציבור. ובינתיים חלק מהציבור היו נשארים. כשאלה היו חוזרים, היו יוצאים אחרים. ככה היו מתחלפים, עד שבסוף כולם היו מתפללים. וזה נקרא תפילה בציבור. אבל איך הדרשן בעצמו, איך רבשי בעצמו התפלל? הוא הרי כל הזמן דורש, כל הזמן של קריאת שמע. הוא היה נותן למתורגמן, היה להם אחד שהיה מתפלל, היה דורש בקול את הדרשה שהדרשן היה אומר בלחש, שהיה לו קול גבוה, הוא היה אומר בקול את הדרשה. אז רבשי היה אומר למתורגמן קטע ארוך של הדרשה בפעם אחת, ואז המתורגמן היה דורש את זה הרבה זמן. בינתיים אז רבשי היה מנצל את ההזדמנות, והוא היה מתפלל, קורא קריאת שמע ומתפלל בישיבה, והוא לא יצא מבית המדרש בשביל להתפלל בעמידה, כי הוא לא רוצה להטריח את הציבור, שהציבור יצטרכו לעמוד, כי הוא יוצא בזמן שהוא יוצא מבית המדרש. אבל מכיוון שהוא התפלל את כל התפילה במיושב, אז גאו, עדתי לביתי, כשהוא היה חוזר אחרי הדרשה לביתו, עד הרמצלי מעומד, הוא היה חוזר להתפלל תפילת 18 בעמידה. למה? כי בעמידה אפשר יותר לכוון. עכשיו, ההנהגה הזאת של רבשי, זה הנהגה קצת יותר מורכבת, קצת יותר קשה מן הסתם. כי מה, לתת למתורגמן לומר את כל העריכות, כדי שבינתיים בזמן הזה הוא יוכל לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, אחר כך לחזור להתפלל את כל התפילה בבית עוד פעם. אמרו לרבנן, למה אתה צריך לעשות את זה? ולעבד מר, כמרי מר ומרזוטרה, כמו המקרה הראשון שאמרנו, מרי מר ומרזוטרה, היו אוספים 10 אנשים לפני זמן קריאת שמע אליהם הביתה, היו קוראים קריאת שמע ומתפללים, ואז היו הולכים לדרשה, אומרים את כל הדרשה ברציפות. אמר להו, אז רבשי ענה להם, טריחה למילתא, לא, זה טורח הציבור, אני לא רוצה לטריח את הציבור, שיבואו אליהם עניין של אנשים, ואז ברגע שיבואו אליהם עניין של אנשים ואני אתפלל, בינתיים כולם יתעכבו, כבר אנשים רוצים להתחיל את הדרשה, לכן אני לא רוצה בזמן שאני מתפלל, קורא קריאת שמע ומתפלל, שאנשים יצטרכו להמתין לי בחוץ, אלא אני רוצה כבר להתחיל את הדרשה, לא רוצה לגרום לטורח של ציבור. שאלו אותו ולהביד מר, כאבו עד שמואל ולוי, מה שאבו עד שמואל ולוי היו עושים כשהם היו צריכים לצאת לדרך, מה הם היו עושים? היו מתפללים לפני זמן קריאת שמע בביתם, ואחרי זה היו קוראים קריאת שמע, כשהם מגיע זמן קריאת שמע בדרך, בלי לסמוך גאולה לתפילה. אותו דבר גם אתה, תתפלל לפני זמן קריאת שמע בבית, ותקרא קריאת שמע בזמן של הדרשה, ולהמתין רק את הזמן של התפילה שאתה תתפלל, זה לא נקרא תורך הציבור כל כך, זה לא יהיה כל כך קשה לציבור להמתין את הזמן הזה. אמר להו, אני לא רוצה לנהוג מנהג כזה, למה? לא חזינה להו לרבנן, כשישי מנן דאב דאחי. לא ראיתי את החכמים, אז כנים ממני, שהם היו ככה מתנהגים, שהם היו קודם כל מתפללים ואחר כך קוראים קריאת שמע. אלא כל החכמים, כל זקני הדור שאני הכרתי, היו קודם כל קוראים קריאת שמע ואחר כך מתפללים כדי לסמוך גאולה לתפילה, לכן אני נוהג כמו שאני ראיתי. המשנה הבאה עוסקת בתפילת מוסף. תפילת מוסף שמתפללים כנגד הקורבן המוספים שהיו מוסיפים, אם זה שבתות, חגים, ראשי חודשים, בזמנים האלה היו מוסיפים תפילת מוסף. אומר רבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפילת המוספים אלא בציבור, אלא בחבר עיר. אבל אדם שמתפלל ביחיד, לפי דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, פטור מתפילת המוספים. זה לא תפילת החנונים כמו תפילת 18, זה רק שבח, זה לא כנגד תפילה של חול. לפי דעתו, תקנו את זה רק בציבור, תפילת מוסף, ולא ביחיד. וחכמים אומרים, ודאי שמתפללים ביחיד גם כן תפילת מוסף. מתפללים את זה בין בחבר עיר בציבור, ובין שלא בחבר עיר גם יחיד מתפלל תפילת מוסף. רבי יהודה אומר משמו של רבי אלעזר בן עזריה, זאת אומרת יש מחלוקת מה סבר רבי אלעזר בן עזריה. לפי רבי יהודה, זה דומה מאוד לדעת הנקמה בדעת רבי אלעזר בן עזריה. אומר, כל מקום שיש שם חבר עיר, מקום שיש שם ציבור שמתפללים תפילת מוסף, יחיד פטור מתפילת המוספים. אבל מקום שאין שם ציבור שמתפללים מוסף, יחיד כן חייב להתפלל תפילת מוסף. עכשיו זה נראה, כמו ששואלת הגמרא, רבי יהודה, היינו תנקמה, זה נראה שרבי יהודה בדעת רבי אלעזר בן עזריה סובר אותו דבר כמו שתנקמה אמר בדעת רבי אלעזר בן עזריה. מה ההבדל? תנקמה אומר בשמו של רבי אלעזר בן עזריה שאין תפילת מוספים אלא בציבור. גם רבי יהודה בשם רבי אלעזר בן עזריה אומר שרק אם יש ציבור אפשר להתפלל תפילת מוסף. תרץ את הגמרא, יש הבדל ביניהם, כי לפי דעת רבי יהודה הוא מוסיף, הוא לא רק אומר תפילת המוספים היא רק בחבר עיר, הוא אומר שאם יש חבר עיר היחיד לא מתפלל, אבל אם אין חבר עיר, דענו אם במקום שבן אדם הזה גר, אין מניין שמתפללים תפילת מוסף, אז לפי איתן הקמה בדעת רבי אלעזר בן עזריה, בכל מקרה הוא פטור מתפילת מוסף, כי אין מוסף ביחיד, רק בציבור יש. אבל לפי דעתו של רבי יהודה בדעת רבי אלעזר בן עזריה, שהוא אומר שמקום שיש ציבור אתה פטור, בגלל שהציבור כבר פותרים אותך, אבל אם במקום שלי אין מניין של תפילת מוסף, אז אני כן יהיה חייב להתפלל תפילת מוסף ביחיד. זה מה שאומרת הגמרא. עיקר בעיניי הוא יחיד שלא בחבר עיר, יחיד שנמצא בכזה מין מקום, שאין באותו מקום ציבור שמתפללים תפילת מוסף. זה ההבדל ביניהם. לפי תנא קמא סבר פטור, כי תקנו את זה רק בציבור ולא ביחיד. ולפי רבי יהודה סבר שהוא חייב להתפלל מוסף, כי היחיד פטור רק אם יש ציבור שמתפללים תפילת מוסף, השליח ציבור מוציא אותו ידי חובה. אבל כאן מכיוון שאין שליח ציבור במקום הזה, אז הוא יצטרך להתפלל תפילת מוסף ביחיד. עכשיו, מה ההלכה למעשה? אמר רבונה בר חיננה, אמר רב חייא בר רב, הלכה כרבי יהודה, שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, שאם יש ציבור פה שמתפללים תפילת מוסף, היחיד פטור מלהתפלל תפילת מוסף, אבל אם אין ציבור, אז הוא יהיה חייב להתפלל ביחיד. אמר לרבי חייא בר רבין, לרבונה, שפיר כאמרת, אמרת נכון, שהלכה כמו רבי יהודה בשם רבי אלעזר בן עזריה. דאמר שמואל, מימי בחיים שלי לא מצלנה צלות עד מוספים ביחיד, לא התפללתי תפילת מוסף ביחידות. בנהרדעא, בעיר נהרדעא, כי תמיד היה שם הציבור שהתפללו, ולכן אני הייתי פטור מלהתפלל בתור יחיד. חוץ מפעם אחת, לבר מהו יומה, היה איזה יום אחד, היה בלגן גדול בנהרדעא, מה קרה? דעת הפולמוסה דמלכה למטה, הגיעו חיילי המלך לעיר שלנו לנהרדעא. והטרידו רבנן, היה מזה תרדה, החכמים היו, לא יכלו להתפלל תפילה בציבור, ולא צלו, לא התפללו בציבור. לכן, מכיוון שלא היה פה תפילה ציבור בנהרדעא, נהרדעא, אז לכן אני התפללתי ביחיד, וצלה לי ביחיד. והווי, יחיד שלא בחבר עיר, ואז אני הייתי תפילת יחיד, בגלל שלא היה מניין שהתפללו, לכן אני הייתי חייב להתפלל ביחיד. אז רואים מפה שהוא פסק כמו רבי יהודה בשם רבי אלעזר בן עזריה, שאם הציבור מתפללים תפילת מוסף, אז היחיד פטור מלהתפלל, אבל אם אין ציבור שמתפללים במקום הזה תפילת מוסף, אז היחיד יהיה חייב להתפלל. אומרת הגמרא, אבל מה באמת הלכה למעשה בזמננו? מספרת הגמרא, יתיב רבי חייא קרא. רבי חייא, שהיה בקיא בכל המקראות וכל הפסוקים, הוא ישב כמי דרבי ענאי, ויתיב כאמר הלכה כרבי יהודה, שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, כמו שאמרנו עכשיו, שאם יש במקום הזה ציבור שמתפללים, אז היחיד פטור. אמר לי, רבי ינא אמר לרבי חנינה, פוקר הקרח לברת, תגיד את הדברים שאתה אומר מחוץ לבית המדרש. אני לא סובר ככה, מה פתאום? דהן הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, אלא כמו דעת רבנן, שגם יחיד, אפילו אם יש ציבור, אם אין ציבור, זה לא משנה, כל יחיד חייב להתפלל תפילת מוסף. אמר רבי יוחנן, אני ראיתי את רבי ענאי ביום שאמורים להתפלל במוסף, ראיתי אותו מתפלל פעמיים 18, דצלי ועד הרצלי, מתפלל פעמיים. אז רואים מפה שהוא סובר שגם ביחידות מתפלל עם תפילת מוסף. שואלת הגמרא, זה לא ראיה, יכול להיות שהוא התפלל פעמיים, כי בפעם הראשונה הוא לא כיוון כמו שצריך, והוא היה לפי ההלכה חייב לחזור, היה מקרה כזה שהוא היה חייב לחזור להתפלל פעם נוספת 18. אמר לרבי ירמיה לרבי זעירא, ודילמה, אולי הסיבה שהתפלל פעמיים, זה לא שהתפלל פעם אחת שחרית ופעם שנייה מוסף, אלא אולי התפלל פעמיים שחרית, מעיקר לא כוון דעתי. בהתחלה הוא לא כיוון את דעתו כמו שצריך. ולבסוף כוון דעתי, בסוף הוא כבר כן כיוון, לכן הוא התפלל פעמיים, כדי בפעם השנייה להתפלל בכוונה. יש פה במפרשים שדנים, הפירוש שמעולם לא כיוון, הוא צריך לחזור ולהתפלל. אז יש בזה כמה הסברים. יש כאלה אומרים שאם הוא לא כיוון בברכה הראשונה של אלוקי אברהם, אלוקי יצחק עד מגן אברהם, הוא צריך לחזור ולהתפלל. זה מה שהיה בכל אופן בזמנם. היום הפוסקים אומרים שאם אחד כל פעם יחזור להתפלל, והוא אף פעם לא יכוון, אז כבר שימשיך ושלא יחזור לתפילתו. אבל הם כן היו מכוונים, אז אם פעם אחת הם לא כיוונו, היו חוזרים ומתפללים. בכל אופן, אולי זה היה הסיבה שהתפלל פעמיים 18, מי אמר לך שהתפלל מוסף בפעם השנייה ביחיד? אמר לי, רבי זעירא ענה לו, חזי מן גברא רבא דקמסיד עלי, תראה מי זה שמעיד, רבי יוחנן מעיד שהוא ראה שהתפללו פעמיים, והוא שם לב שהפעם השנייה הייתה באמת של מוסף, אחרת הוא לא היה בא להעיד לך עדות כזאת. רבי עמי ורבי אסי, שניהם, אף על גב דאבו להוטליסר בקנישתא בטבריה, היה להם 13 בתי כנסיות בעיר טבריה, לא אבו מצלו אלא ביני עמודי, הם לא היו מתפללים אלא בין העמודים, מתחת לבניין היו עמודים שעליהם הבניין שבית הכנסת היה עומד, הם היו מתפללים בין העמודים, ששם הייתה נסמכת התקרה של בית המדרש. איחד דאבו גרסי, באותו מקום שהם היו לומדים, אפילו שהתפילה שלהם הייתה ביחידות, הם העדיפו להתפלל במקום שהם לומדים, מאשר להתפלל לא במקום שהם לומדים. כמו שהגמרא מביאה לאל, שיש מעלה גדולה שהתפילה מתקבלת במקום איפה שלומדים תורה. איתמר, רב יצחק ורב דימי, משום רבנו אמר, בשם רב, הלכה כרבי יהודה, שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, שתפי דעתו של רב יצחק ברב דימי, בשם רב, כן, הלכה כמו רבי יהודה בשם רבי אלעזר בן עזריה, שאם יש ציבור שמתפללים, אז היחיד, שלא, היחיד לא חייב להתפלל גם כתפילת מוסף. רבי חייא בר אבא, צלי ועדר צלי. רבי חייא בר אבא התפלל, אחרי שהוא מתפלל, הוא התפלל עוד פעם, 18. אמר לי רבי זעירא, מה הייתה מעביד מערכי? שאל אותו, למה אתה מתפלל פעמיים? 18. אילי, אם המשום דלא חווין מר דעת, אם בגלל שבתפילה הקודמת לא חיוונת מספיק, לכן אתה צריך לחזור ולהתפלל שוב. איך זה קרה דבר כזה? ואמר רבי אליעזר, לעולם ימוד אדם את עצמו, שיבדוק את עצמו לפני התפילה, אם יכול לכוון את ליבו, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל. מה, אתה לא בדקת את עצמך לפני התפילה, אם אתה עכשיו מרוכז מספיק בשביל להתפלל? אלא, מה הסיבה שהתפללת שוב? דלא אתקר מר, דרי איש יערכה. היום זה ראש חודש, שכחת לומר יעלה ויבוא. אז זו הסיבה שהתפללת שוב? הרי זה גם כן לא סיבה. ואתה, אני הטעה ולא הזכיר יעלה ויבוא של ראש חודש בתפילת ערבית, אין מחזירים אותו לחזור להתפלל שוב. למה? פני שיכול לומר בתפילת שחרית. הוא יכול לומר את זה בתפילת שחרית, כבר את התפילת יעלה ויבוא, לכן לא מחזירים אותו. ואם הוא טעה והוא לא התפלל ולא הזכיר יעלה ויבוא בשחרית, גם כן אין מחזירים אותו. למה? מפני שיכול לומר בתפילת מוספים. אז שיגיד את זה בתפילת מוסף כבר. גם במוספים אין מחזירים אותו. הוא לא צריך לחזור ולהתפלל, מפני שיכול לומר בתפילת מנחה, אז למה אתה חזרת להתפלל? גם אנחנו את האמת חוזרים ומתפללים. אנחנו לא סומכים על זה שנתפלל בתפילת מוסף. מה באמת הסיבה? אמר לי, להב התמר עליו, וכן הברית הזאת לא נאמר שיש על זה תנאי. אמר ביוחנן, מדובר פה באדם שמתפלל בציבור שאנו. זה לא רק זה שהוא עכשיו בשחרית, הוא שכח יעלה ויבוא, אז הוא סומך על זה שהוא יתפלל את זה כבר במנחה. אבל הוא צריך גם בשחרית להגיד יעלה ויבוא. מה זה יעזור לו שהוא אומר במנחה יעלה ויבוא? מנחה זה כבר חשבון חדש. אלא מדובר פה באדם שמתפלל בציבור. ובחזרת השץ, הוא יקשיב טוב, מילה במילה למה שאומר השליח ציבור. ואז, זה נקרא קצת הזכרה בתפילה הזאת, כי הוא מקשיב לכל הפחות לתפילה של השליח ציבור. ולכן, הוא יכול לצאת בזה ידי חובה של היעלה ויבוא. אבל אם אין פה ציבור שעכשיו אומרים חזרת השעץ, והוא שכח יעלה ויבוא, ודאי שהוא צריך לחזור ולהתפלל. לכן גם אני חזרתי להתפלל. טוב, אדם שהתפלל והוא צריך להתפלל אחר כך פעם נוספת, כמה זמן ישהה וימתין בין סיום של תפילה אחת לבין ההתחלה של התפילה הבאה? אז יש בזה שתי דעות. רב הונה ורב חיסדא נחלקו. אחד אמר, כדי שתתכונן דעתו עליו, כדי שהדעה שלו תהיה מספיק מיושבת, שהוא יוכל להתחנן. ואחד אמר, כדי שתתחולל דעתו עליו. מה ההבדל? אין פה מחלוקת מה צריך לעשות, או איך צריך לחשוב. אלא, מאן דאמר, כדי שתתכונן דעתו עליו, הוא מביא ראיה דכתיב, והתחנן אל השם. אז רואים שהתפילה צריכה להיות בתחנונים. אז אם הוא סיים תפילה אחת, והוא בא להתחיל לשאר תפילה אחרת, שלא יתחיל עד שהוא יודע בוודאות, שהוא יוכל להתפלל בתחנונים. ומאן דאמר, כדי שתתחולל דעתו עליו, דכתיב ויחל משה, כמו התפילה ויחל משה, שזה לשון חילוי. אז אם הוא יכול לחלות פני כל, אז שיתפלל פעם שנייה. אבל אם לא, שימתין עד שיהיה לו אפשרות לחולל את דעתו. תוספות אומר שכמה זמן זה באמת להלכה למעשה, הזמן שצריך להפסיק בין פעם אחת 18 לפעם הבאה 18, כל פעם כשצריך להתפלל 18 פעם נוספת, זה כדי זמן שאפשר ללכת 4 אמות. אמר רב ענן, אמר רב, טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא, שזה התוספת שמוסיפים של ראש חודש, בתפילת ערבית, בראש חודש, אדם שכח יעלה ויבוא בתפילת ערבית, אין מחזירים אותו, לא צריך להתפלל שוב. לפי שאין בדין מקדשים את החודש, אלא ביום. זאת אומרת, בזמן חזל, בזמן של, של הנביאים, בזמן בית מקדש, אז לפי מה היו קובעים מתי יהיה ראש חודש? הרי כל חודש, הירח, בהתחלה הוא מלא, לאט לאט הוא נהיה קטן קטן, עד שהוא נעלם לגמרי. ואז הוא עוד פעם נהיה מולד מחדש. אם היו מגיעים שני עדים שראו שהירח נולד מחדש, הם ראו את מולד הלבנה, היו רצים מהר לבית הדין ומעידים שראו את מולד החודש, ואז בדין היו מקדשים את החודש, אומרים הנה עכשיו יהיה ראש חודש. אבל עד שהיו רואים את הירח, לא היו עד שהיו עדים מעידים שראו את הירח שהוא התחדש, לא היו מקדשים את לא היו עדיין עושים ראש חודש. עכשיו אם באים עדים בלילה ורוצים להעיד, לא הם מקבלים אותם. כי הם בדין מקדשים את החודש אלא ביום. זה הוקש לדין, לממונות. אי אפשר לעשות קידוש החודש אלא ביום. אז אם כן רואים שהחשיבות של ראש חודש זה דווקא ביום. ושחרית ומנחה שמתפעלים ביום, אם אדם שכח יעלה ויבוא צריך לחזור. אבל בערבית, אם הוא שכח יעלה ויבוא של ראש חודש, לא צריך לחזור. טוב, אגב, ככה זה באמת הלכה למעשה. אמר המימר, מסתברא מילתא דרב בחודש מלא. המימר רצה להגיד שמסתברים דבריו של רב כשיש, החודש הקודם היה של 30 יום, ואז היום למד הוא ראש חודש, יום ראשון של ראש חודש, ויום א' של החודש הבא הוא יום השני של ראש חודש. אז מסתבר שאם הבן אדם שכח יעלה ויבוא ליל למד של לילה הראשון, לילה של היום הראשון של ראש חודש, אז הוא לא צריך לחזור ולהתפלל, כי הוא יכול להזכיר יעלה ויבוא בלילה של מחרת, ביום השני של ראש חודש. אבל בחודש חסר, אם יש רק יום אחד ראש חודש, דיינו שהחודש הקודם היה רק חפתת, אז אם כן החודש הבא יש רק יום אחד ראש חודש, רק א', אז אם כן יש פה רק פעם אחת שמתפעים תפילת ערבית בראש חודש, אז מחזירים אותו, אם הוא שכח יעלה ויבוא בתפילת ערבית, מחזירים אותו. אמר לי רבה שלה, מימר, מה פתאום? מכדי רב תמקה אמר, רב הסביר למה לא צריכים לחזור, אדם שכח יעלה ויבוא בראש חודש בתפילת ערבית, הוא לא צריך לחזור לתפילת פעם תפילת 18, בגלל שלא מקדשים את החודש בלילה. אז לפי הטעם הזה, מה לי אם זה חודש חסר, ומה לי אם זה חודש מלא, מה ההבדל? בשניהם שייך הטעם הזה, כי הרי לא מקדשים את החודש, אלא ביום, אלא לא שנה, באמת אין הבדל, ואפילו אם יש רק יום אחד ראש חודש, לא צריך, אם הוא שכח יעלה ויבוא בלילה, לא צריך לחזור ולהתפלל עוד פעם 18 של תפילת ערבית, אלא יצא ידי חובה. הדרן הלך פרק תפילת השחר, ועד כאן דף למד.